איזה תורה אתה מטפיל?
יש שם קצת עקוב.
כן.
אני לא יודע אם נגיע לשם, עקובים.
זה בסוף עכשיו.
עקובים קצת עשיר. טוב, הגיע. ביום הביקורים, זה תורה נבוא, מי שיש לו ספר, תורה נבוא, בחלק א', ביום הביקורים, זה תורה של שבועות. מקריבכם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבועות נקרא ביום הביקורים, למרות שהיו בשבועות להביא ביקורים. התחילו להביא את הביקורים בין שבועות לסוכות. ושבועות נקרא יום הביקורים, כאן הוא מסביר שזה ביקורים אחרים, זה לא ביקורי הפירות, אלא זה הבחירה בעם ישראל שהוא יקרא הבחור. כמו שכתוב בפסח, במצרים כתוב, בני בחורי ישראל, וכתוב שם, אם אתה לא משחרר אותם, אז אני הורג את בנך בחוריך. אז מדובר על הביקורים האלה. אף אני בוחר את נאו עליון למלכי ארץ. זה כתוב על בית דוד, על, בקיצור, על עם ישראל. הבחורה ניתנה לעם ישראל, עכשיו צריך להבין את המשמעות, מה המשמעות של זה. ומה זה המנחה החדשה? אז גם כן, בפשט המנחה החדשה זה מטבוע החדשה. שבוע זה הזמן של הקציר. אבל יש עוד משמעות בחדשה, שזה בעבודת השם המושג של ההתחדשות. זאת אומרת שאנחנו צריכים להבין שני דברים. צריכים להבין את המושג לעומק, את המושג של להיות בחור, מה המשמעות של זה, ומה המשמעות של להתחדש. מה זה נקרא? את מי אנחנו צריכים להביא את עצמנו כמנחה חדשה. אז קודם כל, הוא מדבר על מידת המלכות. מידת המלכות, יש בה כמה אופנים, מה המשמעות של להיות מלך. ידוע שאצל משה ואהרון כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר להם שהוא לא נותן להם מלכות, הוא נותן להם עבדות. ידוע המדרש הזה, שהקדוש ברוך הוא הטיל עליהם תפקיד, בעצם להיות מלך זה להיות עבד. להיות עבד לעם ולהיות עבד לקדוש ברוך הוא. רק הצורה החיצונית של העניין זה להנהיג. וכל אשר ימרה את פיך יומת, המלך צריך שיהיה לו שלטון. אבל המהות הפנימית של המלך זה ביטול בתכלית. זה ביטול, הוא מתרכז מסביב לתפקיד שלו. כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו כן יש לו בחינת מלכות. יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, כל יהודי הוא מלך, אבל כל אחד לפי הדרגה שלו. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, ויש שהוא מושל על כל העולם כולו, על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בבחינות שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, יש לכל אחד פוטנציאל של מלכות, יש לכל אחד איזשהו, המלכות הכי קטנה שיכול להיות לבן אדם, שנראה לנו בחיצוניות, שאין לו שום השפעה על אחרים, אבל יש לו השפעה על עצמו. אם הוא ייקח את עצמו בידיים, והוא יוציא מהכוח אל הפועל את מידת המלכות שיש בו בקשר לעצמו, אז יתברר שיש לו מלכות. כאילו כל אחד יש מלכות. גם אותו אחד שהוא שורר בביתו, זה פסוק מגילת אסתר. כל אחד שהוא שורר בביתו, אז יש לו בחינת מלכות על איזשהו חוג מצומצם, לכל הפחות על הילדים שלו, על משהו. אבל יש לו מלכות, הוא כבר גילה את המלכות מהכוח אל הפועל. לפני שבן אדם מגלה את המלכות שלו, אז לא רואים בכלל, לא רואים אצלו בכלל מלכות. החידוש הוא, תכף נראה, שאפילו אם לא רואים את המלכות, אז היא נמצאת. זה עצמו, כל אחד מישראל יש לו מלכות. זה לא שאנחנו רואים את זה, אבל יש לו. היות שיש לו, אז הוא חייב להוציא את זה מהכוח אל הפועל. כמו כל הכוחות, כמו כל הכישרונות שהשם נתן לנו, שם נתן לנו כישרונות לא שהם יתבזבזו, אלא כדי שהם יפעלו בעולם. עכשיו השאלה, מה התועלת? זאת אומרת, אחד יש לו כישרון, יש תועלת בעולם אם הוא מנצל את הכישרון שלו. מה התועלת במלכות? זה ברור השאלה. מה התועלת? בסדר, מי אומר שאתה צריך להיות מלך? אפילו על בן אדם אחד, מי אומר שאתה צריך להיות מלך? אבל האמת שכל ההסתכלות הזאת היא לא מדויקת. בוא נגיד שיש לו מישהו כישרון למוזיקה. הפירוש הפשוט של להוציא את הכישרון שלו מהכוח אל הפועל, מה המעלה בזה? כן, שהעולם ייהנה מהמוזיקה שלו, לתקן את העולם. אבל האמת שהוא צריך להוציא את המוזיקה מהכוח אל הפועל כדי לתקן את המוזיקה. כי כל זמן שהוא לא מוציא אותה מהכוח אל הפועל, אז עדיין היא לא התבררה. מוזיקה אפשר לנגן כדי לקבל כבוד, כדי לקבל תהילה, כדי... יכול להיות 10 סיבות, 10 סיבות למה לנגן. אבל אפשר לנגן לכבוד השם יתברך. אפשר לנגן כדי לגלות את הנשמה, כדי לגלות את העומק, כדי להתחבר. אין דבר שמחבר יותר מנגינה. עובדה שמישהו מדבר, אף אחד לא רוצה לדבר איתו ביחד. כשמישהו מתחיל לשיר, כולם מתחילים לשיר איתו. זה מציאות. אז זאת אומרת שהנגינה זה דבר שמדביק, ואפשר, עם נגינה אפשר להידבק לכל מיני כיוונים. כל זמן שהנגינה לא יצאה מהכוח אל הפועל, אז היא עדיין לא מבוררת. כשהבן אדם מנגן, אז הוא יכול להכניס תיקון בנגינה, הוא יכול לנצל אותה בשביל להתקרב לשם יתברך. ואז עם זה הוא יעשה תיקון בעולם, עם הנגינה שלו הוא יקרב את כל העולם לשם יתברך. ואותו דבר במלכות, במלכות זה עוד יותר קיצוני מאשר בנגינה. במלכות זה עניין לוח, זה הפגם הכי גדול. אדוניהו בן חגית מתנסה לאמור, אני אין לוח. זה היה השורש של הביטוי, עניין לוח. זה פסוק, אני אין לוח. וזה היה פגם גדול, כי המלוכה לא הגיעה לו. וכל בן אדם בעצם, שאומר, אם בן אדם מזהה בתוכו איזשהו... יכולת להנהיג, אפילו את עצמו. יש לפעמים בן אדם שלא יכול להנהיג אחרים, כי הוא לא יודע להיכנס לפרטים. אבל את עצמו הוא מסכים, הוא אוהב את עצמו, אז הוא רוצה להנהיג את עצמו בדרך טובה. גם בשביל זה צריך כישרון. צריך כישרון, בן אדם בשביל להנהיג צריך עקביות, צריך סבלנות. כן? זה מלאכה. אם בן אדם מוצא שהוא מצליח להנהיג את עצמו, הוא לקח על עצמו פרויקט, והוא כמו מלך, הוא הצליח. אז עכשיו, אחרי שהוציא עם הכוח אל הפועל, יש לו את הבחירה, הוא יכול לכוון את זה לכיוון הטוב, יכול לכוון את זה לכוחי ועוצם ידי, יכול לכוון את זה לכל מיני כיוונים. כדי שהוא יוכל לכוון את זה לכיוון הטוב, לכן הוא צריך להוציא את זה מהכוח אל הפועל. עכשיו, אם יש לו כישרון להנהיג יותר אנשים, אז הוא צריך גם את זה להוציא מהכוח אל הפועל. אבל העיקר לא בגלל שבעולם זה חסר. יכול להיות שיש יותר מנהיגים אשר מונהגים בעולם. העולם היום לא חסר משפיעים, חסר מקבלים. כולם משפיעים, כולם יודעים יותר טוב מה אחרים צריכים לעשות. זה לא מה שחסר, אבל חסר כאלה שמגלים את כוח ההנהגה שלהם ולוקחים אותו לכיוון של להתבטא להשם יתברך. לכיוון של המלכות לית לה מגרמה כלום. המלכות העליונה... היא כלי שבתוכו יש את השראת השכינה. ואם בן אדם מגלה את המלכות שלו כדי לבטא כמו מלך, עם תוקף של מלך, לבטא את הביטול להשם יתברך. לבטא את זה שלא אני המלך, שהשם הוא המלך. צריך בשביל זה כישרון של מלך בשביל לבטא את זה שלא אני המלך אלא השם המלך. כי כל התרבות של העולם מתנגדת לזה. צריך פה הרבה, צריך לנצח מלחמה בשביל להכריז שאני לא המלך, הקדוש ברוך הוא המלך. בעולם בן אדם שמכריז על זה הוא פרייר. ולא סופרים אותו. ואז הוא מאבד את ההשפעה שלו. ולא אכפת לו. כמו שאברהם אבינו, הוא עוקד את יצחק, הוא יודע שלא יהיה לו המשך. וכל הגילוי הלוקות כאילו הולך לאיבוד. אף על פי כן, השם אמר, אז הוא עושה. זאת אומרת, זה סוג של, זה מלכות, אבל זה מלכות של ביטול. לנו בתפיסה הפשוטה שלנו, אני מעריך בזה כי זה הפוך. מלך, להיות מלך ולהתבטא, זה שני הופכים בפשטות. להיות מלך זה שכולם יתבטלו אליך אם אתה המלך. ולהיות מלך כמו שבאמת השם רוצה שיהודי זה שאנחנו אומרים שכל יהודי הוא מלך, זה להכריז שלוויתה לה' המלוכה. רק במה מתבטא שהוא מלך, שהוא משפיע לאחרים, שאחרים יגיעו לנקודה הזו, שוויתה לשם המלוכה. אותו דבר, כמו הביא כאן את הדוגמה של שרי אלפים, שרי עשרות, שרי מאות ושרי אלפים. מהי המהות של השרי אלפים ושרי מאות ושרי... כתוב כאן, שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות ושרי אלפים. מה היה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם היה שדרכם התורה של הקדוש ברוך הוא תיכנס בתוך שדרות יותר רחבות של העם. אם יש משפט, ולא כל המשפטים יכולים להגיע למשה רבנו, אז הם שופטים את, את, את מי שבא אליהם להישפט כפי מה שמשה רבנו אמר. אבל אם אחד מעשרי עשרות או עשרי אלפים ימציא לבד מערכת משפט, אז באותו רגע הוא מאבד את כל הכוח שלו. אז כאן הוא מדבר על מלכות, על מלכות כזאת. ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד, היא בהתגליה או בהתכסיה. יכול להיות שזה יוצא אל הפועל בגלוי ורואים את זה, ויכול להיות שזה גם, זה דומיננטי וזה יוצא אל הפועל, וזה פועל וזה עובד, אבל זה עובד בצורה סמויה, ואם מישהו מסתכל מהצד, והוא לא רואה עד הסוף, אז הוא בכלל לא רואה שלמישהו יש השפעה. זה, אנחנו רואים בחיים הרבה פעמים, שאנחנו פוגשים בן אדם מסוים כל יום, ועד שאנחנו לא מתחככים איתו קרוב קרוב, אנחנו לא מכירים אותו. ואני לא מדבר על בן אדם שמסתיר את החסרונות שלו, זה יש עשר בלירה, כמו שאומרים. אני מדבר על בן אדם שמסתיר את המעלות שלו. הרבה פעמים יושב לידינו בבית כנסת איזה מישהו, וכל יום אנחנו כאילו זה, אבל פתאום יוצא לנו איזה משהו, פעם לדבר איתו יותר, פתאום אנחנו עומדים, וואי, הבן אדם הזה הוא צדיק, כמו שאומרים, יש מה לשמוע ממנו, יש מה לקבל ממנו, הוא יכול להנהיג, הוא יכול... אז למה הוא כזה? אבל מה האמת? האמת היא שיכול להיות שכל מה שמתרחש במתחם, זה הכל בגלל שהוא נמצא שם. קורה לפעמים שבן אדם משפיע עם הנוכחות שלו, יש בזה שני אופנים, לפעמים בן אדם משפיע עם הנוכחות שלו, וכולם מרגישים שזה הנוכחות שלו.
אז נקרא הוט. הוט.
כן, אבל זה ידוע. וברגע שהוא הולך, אז זה מתפוגג. אבל יש בן אדם שהוא משפיע עם הנוכחות שלו, ואף אחד לא מודע לזה שזה בא מהנוכחות שלו, וייתכן שהוא מסתלק, ולאט לאט זה מתפוגג, ואף אחד לא מבין מה קרה, כי אותו לא ספרו. וזה לא שהנוכחות שלו היא מלאה הוד או משהו כזה. לא, זה הוד נסתר. הוד נסתר הוא לא הוד. המושג של הוד הוא מושג של, כאילו... זה כמו בשמורת טבע, שאתה עומד מול הצוקים ומול הזה, ואתה...
אז איך אתה קורא לזה?
אני לא יודע איך לקרוא לזה. יכול להיות שלא, אין לזה שם, כי כל המערכת של השמות היא על דברים גלויים. כן? זה משהו שזה נקרא מלכות של אלמא דאיטקסיא. אבל זה לא שם, זה כאילו העניין. הוא מלך, הוא משפיע, והנוכחות שלו שקטה לגמרי, ואף אחד לא מרגיש את הקיום שלו. אבל ברגע שאתה מוציא אותו, אז כאילו אין בשביל מה לעשות משהו. זה נדיר, זה לא כל כך מצוי, אבל פה ושם רואים דברים כאלה. אם כל אחד יעשה טוב חשבון, אז הוא רואה שבחיים שלו הוא כבר פגש דבר כזה.
אבל למלוך, זה להשפיע, להגיד, להוביל לכיוון מסוים.
זה אפילו, כן, כן. זאת אומרת, יש לפעמים שבן אדם בנוכחותך, יש דברים שהוא לא יכול להגיד. כן? אבל הוא לא יודע שזה בגלל הנוכחות שלך. הוא מרגיש שעכשיו אני לא יכול להגיד אותך.
סתם, במובן המלך, מלך רשמי.
מלך זה עם הרבה... מלך זה בהתגליה. המהות של המלכות זה אלמא דאיטקסיא. המלכות נקראת אלמא דאיטקסיא. אבל יש מלכות בהתכסיה. יש מציאות כזאת. הדוגמה שנתתי עכשיו, היא לפעמים בן אדם בנוכחות של מישהו הוא לא יכול להוציא מהפה מילים כאלה וכאלה, והוא לא מזהה שזה בנוכחות שלו, הוא חושב שעכשיו אין לו מצב רוח לדבר על זה. אבל אם הוא ילך, אז פתאום הוא מרגיש אחרת. כל בן אדם משנה את התחושה שלנו כשהוא נמצא. ויש לפעמים בן אדם שהוא רק מסתובב פה וכמעט לא רואים אותו. יכול להיות שהוא שרת, כן? העצם זה שהוא מסתובב פה, הוא מקרין את המחשבות שלו, אז בני אדם לאט לאט זה משפיע. לפעמים משפיע יותר, לפעמים משפיע פחות. אבל זה משפיע. כל אחד משפיע.
זה זה מה שהם קוראים הגלי תטא?
לאו דווקא. גלי תטא זה, זה בתוך הבן אדם עצמו, זה כאילו גלים יותר רגועים של מוח. ואז הבן אדם יכול לעשות שינוי בעצמו עם עצמו. אבל פה זה מדובר על... מאחד לשני, לא יודע, אי אפשר לקמת את זה, זה לא גלי מוח שאתה יכול למדוד אותם ולתת להם אותיות. באתגליה היינו הממשלה שיש לו כל אחד לפי בחינתו, שהוא מושל על אלו האנשים באתגליה לפי בחינת המלכות שלו, כנב. ובהתקסיה הוא, כי יש גם לכל אחד לפי בחינתו בחינת מלכות בהתקסיה. יש לו כל אחד, והמלכות היא, שימו לב, המלכות היא מקבלת מכל הספירות. המלכות זה הסיכום של כולם, וזה מה שמקרין את כולם החוצה. עכשיו, אם יש לבן אדם מלכות באיקסיה, אף אחד לא רואה אותו ולא שם לב אליו. אבל הוא מקרין. וכשהוא נמצא, אז כולם מקבלים ממנו משהו. מה הם מקבלים ממנו? תלוי איזה מידה עוברת דרך המלכות שלו. לפעמים נכנס מישהו, אז כולם שמחים. עוד פעם, הם לא יודעים שזה בגללו. לפעמים נכנס מישהו, אז כולם מקבלים יראה. לפעמים נכנס מישהו, אז כולם מקבלים איזשהו מידה של נחישות יותר. הם יותר, לוקחים ברצינות יותר כל דבר. זה תלוי מה הבן אדם מקרין. עכשיו, יכול להיות שהוא יודע מזה, והוא בוחר להקרין משהו. יכול להיות. ככה עבדו הצדיקים הנסתרים. ויכול להיות שהוא בעצמו לא יודע, רק בדיוק הדבר שהוא בא, הוא עובד על עצמו, הוא עובד על עצמו עכשיו במידה מסוימת, אז ממילא אנחנו מקבלים את זה ממנו. היו כאלה משגיחים בישיבות, שכשהתלמידים שלהם כבר ידעו, כשהם מדברים על איזה מידה מסוימת לתקן אותה, אז הם ידעו שכבר חודשים הם עובדים על זה, עד שהם יעזו לפתח את הפה ולדבר. אז שם היה להם מלכות באתגליה. אבל גם הבן אדם שיש לו מלכות באתגליה, העיקר מה שמשפיע, זה ברור, מה אני רוצה להגיד? העיקר מה שמשפיע זה מלכות באתקסיה. אנחנו רואים שני אנשים שיש להם מלכות באתגליה. יש להם השפעה, יש להם חוק. ואחד מדבר, ואנשים בסביבה שלו משתנים. והשני מדבר, וגם רושמים כל מילה, אבל כולם נשארים בדיוק אותו דבר כמו שהם היו קודם. במלכות באתגליה אין הבדל, אבל במלכות באתקסיה יש הבדל. גם המלך באתגליה צריך את המלכות באתקסיה. זה ברור, אותו דבר, אני אתן דוגמה יותר פשוטה. אנחנו יודעים שבדיבור אפשר להשפיע אחד על השני. וגם במחשבות אפשר להשפיע אחד על השני. אם אני מתרכז במחשבה על מישהו, אני יכול להשפיע עליו. עכשיו, כשאנחנו משפיעים בדיבור, רוב ההשפעה לא באה מהדיבור. היא באה מהמחשבה. דרך הדיבור הוא יודע שהוא קיבל השפעה, הוא יכול לברוח. אם הייתי רק חושב, אז... אבל... ולכן אנחנו רואים ששני אנשים מדברים, ואחד יש לו את הכוח במחשבה. בדיבור יכול להיות שהוא מדבר, יש לו רטוריקה יותר טובה. הוא מדבר נפלא. כולם אישים מרותקים, והוא מאפנט את כולם, וחמש דקות אחרי זה, כולם נשארים בדיוק אותו דבר כמו שהם היו. עומדים בחוץ ופצרים גרעינים. ומישהו אחר, הוא מדבר, וזה משעמם, ונרדמים באמצע, ומשתנים. מציאות. זאת אומרת שיש לו את הכוח במחשבה יותר. אז כמו שיש את הדיבור והמחשבה, דיבור והמחשבה זה אלמא דאתקסיא, המחשבה זה אלמא דאתקסיא, והדיבור זה אלמא דאתגליא. במלכות, הפנימיות של המלכות זה אלמא דאתקסיא, החיצוניות של המלכות זה אלמא דאתגליא. ומי שזוכה למלכות באתגליא, הוא חייב שיהיה לו פנימיות, אחרת המלכות באתגליא שלו לא תשדר שום דבר. מי שזוכה למלכות דאתקסיא, לא חייב שיהיה לו חיצוניות. הוא יכול להשפיע גם עם השתיקה שלו. היה בחב"ד, היה משפיע, קראו לו רבי שאול ברוק. היה משפיע הרבה שנים. שמעתם את השם שלו פעם? לא שמעתם. הוא גר בראשון לציון. הוא עבד הרבה עם ילדי תימן, עם זה, היו לו הרבה תלמידים מהמעברות. וזה, הוא היה אדם מאוד גדול. היה גם חצות, היה מתפלל בתיקים, היה מלאך, ממש. והוא סיפר, היה לו הרבה סיפורים שהוא סיפר, הוא בא מאוקראינה. היה לו שם הרבה סיפורים, היה שם הרבה אדמו"רים והרבה חסידויות. אז הוא פעם סיפר שהיה אחד מאדמו"רי רוז'ין, הם היו יושבים, הם היו עושים טיש שלוש, ארבע פעמים בשנה, ורוב הטיש הם היו שותקים. כולם היו מרותקים, מסתכלים עליהם. ואחרי הטיש, אז הרבי נכנס לחדר ומנגב את הדמעות, והחסידים היו יושבים והיו מטפסים על הקירות מהערב הזה שהם ישבו איתו. אז הוא סיפר שהיה שם, היה שם איזה גוי, איזה איוון, שהסתובב שם, אני יודע, הוא ניקה, אני יודע, אז שאלו אותו אחר כך, איוון, מה ראית? אז הוא אומר, ראיתי יהודי אחד זקן יושב ושותק וכולם מקשיבים. ושם זה עדיין מלכות באיטגליה, זה היה מדובר על אדמור, באים עליו חסידים, יושבים בטיש. אבל יכול להיות אותו דבר באיטגסיה לגמרי. ממש, שרובה דאלמה בכלל לא יודעים שקיים בן אדם כזה, והוא משפיע. ובהתקסיה הוא, כי יש גם לכל אחד לפי בחינתו, בחינת מלכות בהתקסיה, זה לא שלא הוציא אותה מהכוח אל הפועל, הוא הוציא אותה מהכוח אל הפועל, אבל לעיני בני אדם זה מחוסה. דהיינו, שאף שבהתגליה נראה שאין לו שום ממשלה על אלו האנשים, עם כל זה בהתקסיה או בהלם גדול הוא מושל על אלו האנשים. זאת אומרת, הוא מסתובב ואנשים נתונים להשפעתו בלי שהם יודעים מזה. כי נשמתם אין תחתיו ונכנעים תחתיו. פה הוא מגלה טפח מהנסתר. זאת אומרת, היות שהוא... יש סוד של אילן הנשמות בכתבי אריזה, שזה כמו יחסים בתוך עץ. יש גזע, יש ענפים מרכזיים, יש ענפים צדדיים. אז בוא נגיד שהבן אדם הזה הוא ענף צדדי, אבל הוא ענף מרכזי ויש לו ענפים צדדיים. אז כל הענפים יונקים ממנו. לכן, כשעובר עליו משהו, אז הם בהכרח מקבלים מזה השפעה. עכשיו, מצד שני, זו אחריות מאוד גדולה, כי לפעמים, לא תמיד אנחנו צדיקים. לפעמים אנחנו פוגמים, וכל אותם האנשים שמתחת הממשלה שלנו, הם יכולים להינזק מזה. צריך לקחת את זה לשני הכיוונים. צד אחד צריך להיות בטל לגמרי להשם יתברך, אבל אחריות צריך לקחת.
מה עם צדיק יסוד עולם?
אז יש אחד, אבל יש גזע אחד, אבל אחר כך יש הרבה ענפים.
כן, מה עם אותו... הרי הוא גם חי ונושם אותו גזע.
נו.
אז הוא, גם אם מתחת שם החלק נמצאים, לא נמצאים, הענפים שלו, הוא עדיין משפיע.
הוא משפיע, אבל לפעמים יש בענף הצדדי, הזרימה לא עוברת. אתה יודע מה עושים בעץ אם רוצים שיגדל לו באמצע פה ענף? אתה יודע מה שעושים? לא, לא. מורידים חתיכה מהקליפה. אז צינורות הלימפה של העץ נעצרים פה, אז מתחת לחיתוך מתחיל לצמוח ענף חדש. יש לפעמים שהזרימה נעצרת, אנחנו צריכים לראות שהזרימה לא תעצר. אנחנו מתפללים בסידור האשכנזי, בתפילת טל, יש קטע במשמננו על ירזון. והפיוטים האלה הם פיוטים מאוד עתיקים, זה פיוטים... יש מאריזל שהפיוטים העתיקים של האשכנזים הם על פי קבלה כולם. קבלה עתיקה, פיוטים של רבי אליעזר הקליר וכל אלה, הם חוברו, חלקם חוברו עוד בארץ ישראל בתקופת הסבוראים או משהו כזה, או האמוראים. אז שם המושג של משמן זה מדרגה מאוד גבוהה. אחרי שמדברים שמן מרמז על חוכמה. ומשמן זה כאילו, זה עוד מדרגה יותר גבוהה. זה כמו שמדובר בקבלה על חוכמה נסתרת, על חוכמה עליונה. ואנחנו מבקשים שלא יהיה רזון בחוכמה הזאת. מה פתאום שיהיה שם רזון? התשובה היא שהחוכמה הזאת צריכה לעבור דרכנו. בפועל, בעולם, אם אנחנו רוצים שהשפע האלוקי יגיע לדומם, לצומח, לילדים שלנו, הכל צריך לעבור דרכנו. אנחנו מבקשים שאנחנו לא נהיה עיכוב השפע. כן? שאנחנו לא נעכב את ביאת המשיח ושלא נעכב את כל הגילויים ואת כל האורות הגדולים. על זה צריך לקחת אחריות. ומצד שני, את הטוב שלנו אנחנו צריכים להשתדל לשדר לכולם. לא תמיד אנחנו במצב כזה... גם אנחנו כולנו יש לנו מלכות. הוא לא רק מדבר כאן על אנשים גדולים, הוא מדבר על כל אחד מאיתנו. אנחנו לא במצב כזה שמישהו מכיר במלכות שלנו, אבל היות שיש לכל יהודי מלכות, אז הוא צריך לפרגן שהטוב שלו יעזור לעוד אחרים. אפילו אם הוא לא יכול לעשות את זה בפועל, יש בתורה י' יש ציור של יהודי שיושב ולומד, ובגלל שהוא אומר אותיות של דברי תורה, אז האותיות למעלה מקבלות התערות הדלטטה. האותיות, התורה הרי נמצאת גם למעלה. ושם למעלה כל עוד בתורה היא קשורה עם נשמה של איזה יהודי. אז יכול להיות שיהודי יישב פה וילמד, ובקצה השני של העולם יהודי אחר פתאום יתחיל לשאול את עצמו, רגע, למה אני יהודי בכלל? מה זה אומר שאני יהודי? יתחיל להתעורר, ואז יכול להיות שיחזור בתשובה. אבל את הפוש הראשון הוא מקבל זה מלכות. אם אני לומד עכשיו משהו ואני יכול לעורר נשמה של מישהו שאני לא מכיר אותו, זה מלכות, זה דוגמה של מלכות באיתקסיה. באותו דבר, צריך להיזהר, מייסות רע, בדיוק באותו אופן. כי נשמתם הם ונכנעים תחתיו. כי נשמתם הם תחתיו ונכנעים תחתיו. וגם זאת הבחינה של מלכות באיתקסיה, היא לכל אחד לפי בחינתו. בחינת שרי אלפים ושרי מאות וכולו. עכשיו אנחנו דיברנו על צדיק שהוא כמו גזע. עכשיו הוא מדבר על עוד משהו, מדבר על מישהו שהוא כמו שורש. כמה שהגזע הוא מרכזי והוא חשוב, אבל השורש הוא יותר חשוב. ואת השורש לא רואים. יש מציאות כזו. ויש אחד שבהתגליה אין לו שום ממשלה, לא רואים אותו בכלל. אף על פי כן, באיתקסיה או באלם גדול, הוא מושל על כל הדור. ואפילו על כל צדיקי הדור. אנחנו לא רגילים לחשוב ככה. אצלנו, צדיק הדור צריך להיות כאילו עם שם בכתובת. יכול להיות שצדיק הדור הוא צדיק נסתר. בהחלט יכול להיות. לא כתוב באף מקום אחרת. זאת אומרת, היו צדיקים שהיו נסתרים הרבה שנים, ואחר כך הם התגלו, וגם בשנים שהם היו נסתרים, הם היו צדיקי הדור. עכשיו, זה פירוש אחד. יש עוד פירוש, יש... אצל חסידי סלונים מספרים על אחד מהדמורים הגדולים של פעם, של חסידי סלונים, לשמור את זה היה. הוא פעם דיבר הרבה על המעלה של צדיק נסתר. צדיקים נסתרים בכלל. אז שאל אותו מישהו, אני לא יודע אם היה לו הרבה שכל על זה ששאל את השאלה, אבל הוא שאל, כאילו, מה איתך רבי, אתה, איפה המעלות שלך של הנסתר? אתה, כולם באים אליך וכולם עשו אותך אדמור, ו... אז הוא אמר לו, אוי ואבוי לי אם אני כמו שאתם רואים אותי. ככה הוא אמר. עכשיו, זה דבר שצריך ללמוד אותו, את האמירה הזאת. הרבה פעמים בן אדם הוא בגלוי הוא צדיק, ובגלוי יש לו ממשלה, ואף על פי כן, הפן, החלק שמתכסה מתחת לאדמה, הוא נעלם ונסתר, והוא צדיק נסתר ממש, כי את הצדקות האמיתית שלו אין לנו מושג, וגם את הממשלה האמיתית שלו אין לנו מושג. זה פשוט נסתר. זה נסתר כי אנחנו לא יכולים להשיג את זה, וביחד עם זה יכול להיות צדיק גם. אני סיפרתי פעם, סיפרתי זה פה, אבל זה היו, אנשים התחלפו מעט. חבר הביא לי פעם תמונה של קרחון, והצליחו שם לצלם את הקרחון עם זווית כזאת מהאווירון, שרואים גם את החלק שמעל המים, גם את החלק שבתוך המים. אבל הוא קיפל את התמונה, והוא הראה לי רק את החלק שמעל המים. וזה היה נראה מרשים וענק, כאילו זה הסתיר את כל האופק. אמר לי, זה גדול, נכון? עכשיו הוא פתח לי את החלק שמתחת למים, וכל החלק שמעל המים ראו אותו צ'ופצ'יק קטן. זה כמעט לא התרשמו ממנו. אם היה לנו איזשהו מושג בנסתר, בנסתר של נשמה בכלל, אפילו לא נשמע צדיק, אז היינו, כל יהודי הוא בעצם צדיק נסתר. רק הבעיה היא שהוא לא גילה את זה, הוא לעצמו גם לא יודע. הוא לא הביא את זה לבחירה שלו. אבל יש צדיק שהוא כן הביא את זה לבחירה שלו, אבל עדיין הוא נסתר. וממילא יכול להיות שהממשלה שלו על כל הדור ואף אחד לא יודע ממנו. ואפילו מה שיודעים ממנו זה לא יודעים ממנו שום דבר.
כן, הוא אמר את זה קודם.
לא, אחד שהוא, מה פירוש שהוא לא יודע? יש בזה שני אופנים. יש אחד שהוא לא יודע כי הוא לא עשה עם עצמו כלום. זה רק פוטנציאל באלמה. אז הוא עדיין לא צדיק. אז הוא עדיין גם לא משפיע. כדי להשפיע הוא צריך לגלות את זה.
יש מצב שהוא ידע, שהוא לא ידע מה הוא צריך להשפיע ברגע שהוא חוקר
יכול
לזה
להיות שהוא לא מודע, זה משהו אחר. יש לפעמים שבן אדם עובד עם עצמו, כי הוא יודע שצריך לעבוד עם עצמו. עכשיו הוא גם עובד עם אחרים, אבל עם מי, עם איזה אחרים הוא עובד? הוא עובד עם ילדים קטנים, הוא עובד עם, אני יודע, עם מסכנים, עם כאלה. אין לו מושג, הוא לא יודע שיכול לעזור לבני אדם מבוגרים וחכמים. הוא לא מודע לזה. אבל הוא מוציא את, הוא משתדל לצאת מהכוח אל הפועל. אחד כזה, אז מה שהוא עושה פועל. אבל אחד כזה שיושב וחובק ידיים ואומר, יש לי נשמה גבוהה, אז אני פטור מכל התורה כולה, זה לא יכול לעשות, זה לא יכול להשפיע. זה ברור? כי כל נשמותיהם הם כולם תחת ממשלתו ומלכותו, וכולם נכנעים וכפופים אליו, רק שהוא בהלם גדול. עכשיו הוא מביא דוגמה ממשהו רחוק לגמרי. מה זה הדוגמה? הוא מביא דוגמה מאלה שעובדים עבודה זרה, שהם בוודאי לא מקבלים על עצמם עול מלכות שמיים, ואף על פי כן, יש בזה הרבה דרגות בעבודה זרה. אם תסתכלו ברמב״ם בתחילת הלכות עבודה זרה, הוא אומר שבהתחלה כל עובדי עבודה זרה הכירו את השם, רק הם חשבו שצריך ממוצע, שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו בממוצעים, כל מיני פילוסופיות כאלה. אחר כך זה מתחיל להתחלק. החכמים הגדולים יודעים שיש אלוקים, אבל הם לא עובדים אותו, כי הם חושבים שהם מסתדרים איתו דרך הממוצעים, והאנשים הפשוטים כבר שכחו את האלוקים לגמרי, והם מכירים רק, היותר מפותחים מכירים את הכוכבים, והיותר פשוטים מכירים רק את הפסלונים. אפילו לא יודעים שהפסל מכוון כנגד כוכב, הם לא אומרים עם את העיניים לשמיים בכלל. יש בזה הרבה דרגות, אבל בכל דרגה של עבודה זרה, התכונה הזאת שיש לבן אדם להאמין, איך אמר קרל יונג, אמר פעם, כל האנושות היא מאמינה, חלק הכרתית וחלק תת הכרתית, אבל בן אדם הוא מאמין, אין בן אדם שהוא באמת אפיקורס, כי הנשמה שלו מזהה את האמת. עכשיו בזה, בלזהות את האמת, כולם מזהים את האמת, ואף על פי כן הם לא יודעים מזה בכלל. ועל זה הוא מביא פסוק. מה כתוב בפסוק? כתוב, בכל מקום מוכתר ומוגש לשמי. ובכל מקום זה כולל את אותם מקומות שמכתירים ומגישים לאלילים. ובפנימיות נשמתם הם מתכוונים להשם יתברך, והם בעצמם לא יודעים מזה. זאת אומרת שכולם נכנעים לאמת, אבל אין להם מושג. אז באותו צורה יש הרבה דברים בעולם שקורים, שהבן אדם לא יודע לאן הוא שייך, אבל באמת הוא שייך לשם. שאף שהם עובדים עבודת אלילים, על כל זה בהלם גדול הם כולם נכנעים אליו יתברך, ועובדים אותו יתברך, רק שהוא בהלם גדול. הם לא יודעים. עכשיו, מה באמת הדרך לגלות להם שהם שייכים לקדוש ברוך הוא? על זה יש את הדרך של סור מרע. מתי שלוקחים מהם, זה כמו בן אדם שיש לו בלבולים. בעצם בלב בפנים הוא יודע את האמת, הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אבל יש לה המון בלבולים, מרוב שכל הוא מתבלבל. פה שומע משהו, שם שומע משהו, זה מבלבל אותו. הוא כבר לא יודע איפה הוא נמצא, הוא לא יודע מה הוא רוצה, הוא לא יודע כלום. אבל אם הבלבולים שלו יפסקו רגע, נגיד אחד כזה, זה לא עניין של השואלת להסביר לו. זה צריך להראות לו בסיפורי מעשיות את הסיפור של הבנים שהתחלפו, הבן מלך והבן של השפחה, מתי הם התחילו לגלות מה הם באמת רוצים, כשהם יצאו לטייל, איך כתוב שהמניח עצמו לשכב, הוא בא על דעתו, מה עשה? פתאום הוא הבין מה הוא באמת רוצה. כי ברגע שכל הבלבולים נגמרו, לפעמים זה קורה בלילה לפני שנרדמים, אם בן אדם לא מת מעייפות, אז פתאום, מתי שפתאום הכל מקבל איזו פרספקטיבה רחוקה יותר, והכל כבר לא כל כך, לא מטרטר במוח כל כך, אז פתאום מתחילים, נהיה איזה בירור, איזה כאילו, שכל השדים שותקים, הנשמה מתחילה לדבר. אז גם אצלהם, אם הם רק היו מקבלים על עצמם את המצווה הזאת שלא לעבוד עבודה זרה, אז הם בסוף היו מגלים את הקדוש ברוך הוא. למרות שהם לא היו מקבלים אותו מלכתחילה, אבל רק להפסיק להאמין באמונות כוזביות. אז האמונה כבר הייתה מגיעה, אבל האמונות הכוזביות מכסות על זה. הם לא יכולים להגיע לשם. כמו כן, אותו דבר יכול להיות בין יהודים, שיהודי מתבלבל מכל מיני דברים, והוא לא יודע לאן הוא שייך, אבל באמת הוא שייך לשם. כמו כן, זאת הבחינה של מלכות בהתקסיה, אף שבהתגליה אין לו שום ממשלה. עם כל זה בעלם גדול הוא מולך עליהם, והם כולם תחתיו ונכנעים אליו. עכשיו, למה היא נפקה מינה? כאילו, מה זה חשוב? למה זה חשוב לדעת? אם זה לא מתגלה לי, יכול להיות שזה לא יתגלה אף פעם. אז זה אמרתי, כי צריך לקחת אחריות. יש סיפור בשפחה בעל שם טוב. שפחה בעל שם טוב זה ספר, זה סיפורים שקרו. מי שכתב אותם לא ידע לכתוב, ככה אומרים. הוא כתב, הוא לא ידע לסנן, והוא כתב לפעמים דברים פשוטים גם כן, אבל הסיפורים הם נכונים. ויש סיפור בשפחה בעל שם טוב שקרה מקרה רצח בין יהודים, זה היה מאוד נדיר, באיזו עיירה סמוכה. אבל שם טוב אמר לאחד מהתלמידים שלו שזה באשמתו. אז אמר לו, באיזה אופן זה באשמתי? אני לא מכיר לא את הרוצח ולא את הנרצח. אז אמר לו, הרוצח הוא משורש נשמתך. זאת אומרת, לך יש מלכות עליו. ואתה כעסת, וכל הכועס, אז זה כאילו שופך דמים, כאילו שופך דמים. אז אצלך זה התבטא בכעס, והוא המדרגה הרבה יותר נמוכה ממך, אז הוא שפך דמים. זאת אומרת, לפעמים בן אדם לא יודע שהוא צריך לקחת אחריות במעגלים מתרחבים, כי הוא לא מכיר, אנחנו יודעים את הרמה של הנשמה שלנו, אין לנו שום מושג. לפעמים יהודי יש לו נשמה מאוד גבוהה, מאוד כללית. אנחנו לא תמיד מי שיש לו נשמה כללית מטפל ב-50 אלף יהודים. לפעמים, לא יודע, ככה זה אמור להיות מן השמיים, שאתה עם הנשמה הכללית שלך, אתה תשאר בן אדם פרטי. אבל אם אתה עולה, אז כולם עולים איתך, ואם אתה יורד, כולם יורדים איתך. זה לא בהכרח, כי לא מבטלים את הבחירה, אבל זה נותן להם כיוון, או לכאן או לכאן. או שאנחנו עושים יותר קל ליהודים אחרים לבחור בטוב, או שרחמנא ליצלן, אנחנו עושים יותר קל שיהודים אחרים יבחרו ברע. ומזה צריך להיזהר. עכשיו יש עוד נקודה, אבל לזה אין פתרון. זאת אומרת, יש פסוק בשיר השירים, לא ידעתי נפשי, שמתני מרכבות, אני נדיב. מי זה הנדיב הזה? כתוב בתהילים, אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה. הקליפות נקראים נדיבים. הם הרבה פעמים מצ'פרים את הבן אדם, מנדבים לו הרבה אנרגיה, כדי שהוא ילך איתם. אז אם בן אדם לא ידעתי נפשי, אם בן אדם לא יודע את המעלה של נפשו, אז הוא הופך להיות מרכבה לנדיבים האלה, שעליהם נאמר, אל תפתחו בנדיבים. מה זה אומר? זה אומר שבן אדם צריך לדעת את המעלה שלו. עכשיו, פה מי יגלה לו את המעלה של נשמתו? אף אחד לא. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לזכור שאיך שלא יהיה, אפילו היהודי הכי קטן, יש לו מעלה גדולה בנשמה. זה כמו, אמרנו קודם, משל של עץ. מה קורה עם הענף הכי האחרון, שכבר ממנה לא מתפצלים יותר ענפים. אבל אם ניתן לו להמשיך לגדול, מה יהיה בעוד שנה, בעוד 10 שנים? הוא יהפוך להיות ענף יותר מרכזי, ועליו יצמחו עוד ענפים. זאת אומרת שבתכלית יש לכל אחד ממשלה. רק הוא, עכשיו אי אפשר לגלות לו את זה. חוץ מזה צריך להתחזק עם עצם הזה של אפילו בלי, לא מצד הממשלה. עצם הקדושה של הנשמה, לכל אחד יש נשמה קדושה, והוא צריך לדעת שיש לו נשמה קדושה. ולא לשכוח את זה, הנקודה הכי טובה שיש לנו זה הנשמה הקדושה שלנו, חלק אלוקה. עכשיו, אחרי שמישהו מזהה שיש לו מלכות, עכשיו הוא כבר לא מדבר לאלה שלא יודעים. עד עכשיו הוא דיבר על אלה שלא יודעים. עכשיו הוא מדבר על מי שכן יודע. בן אדם לפעמים רואה שיש לו השפעה. כן? צריך כל אחד להשתמש עם בחינת המלכות שיש לו, לבלי להשתמש עם בחינת המלכות שיש לו להנעתו או לצורכו. זה פגם גדול אם הוא לוקח את המלכות לעצמו. שלא תהיה בחינת המלכות אצלו כעבד למלות אהבתו. בינם שיש לו, הוא עושה רושם על אחרים, ואנשים נכנעים אליו, אז הוא מתחיל לשלוט בהם, הוא מתחיל לנצל אותם. זה פגם גדול, זה קורה הרבה, הדבר הזה. מזה נהיית קאט. כן? אני צריך מאוד להיזהר שזה לא יתפתח. רק שתהיה בחינת המלכות בבחינת בן חורין. בבחינת אשרך ארץ שמלכך בן חורין, שהמלכות תהיה אצלך בן חורין ובלי להשתמש בו להנעתך. מה, למה זה נקרא בן חורין? דיברנו על זה הרבה, בטח יש כאלה שזוכרים את זה. יש מחלה כזאת שפתאום היד עושה תנועות לבד. איך קוראים לזה?
פרקינסון.
פרקינסון. כן, לפעמים בן אדם שהוא מאוד, ופתאום הוא חולה במחלה הזאת, ואז הוא סגור בביתו, הוא מתבייש, פתאום הוא הולך ברחוב, עושה ככה כל הזמן, השם ישמור. עכשיו, כשמרפאים מחלה כזאת, אם מצליחים, לא יודע אם זה ניתן לריפוי או לא, ניתן לריפוי?
לא, לעיכוב.
לעיכוב. לא יודע, בכל אופן, אם נגיד מישהו יצליח לרפות מחלה כזאת, הפציינט מה יגיד בסוף? יגיד, השתחררה לי היד. בואו נתאר לעצמנו שיש בזה שני שלבים. קודם כל, מטפלים בו שהיד שלו תפסיק לעשות ככה. אבל עכשיו, היא לא מתפקדת. היא לפחות לא מטרידה אותו. הוא מחזיק את היד ככה כאילו יד משותקת. היא לא משגעת אותו, היא לא משגעת את כולם, אבל עדיין היא לא עובדת. אחר כך נגיד שהוא ממשיכים וממשיכים, בסוף היד כבר מתחילה להיות יד בריאה. אז מה הוא אומר? השתחררה לי היד. למה השתחררה לך היד? השתעבדה לך היד. היד השתעבדה לך, אתה שעבדת את היד 20-30 שנה, עכשיו שנה אחת היא לא הייתה, היא השתחררה ממך, היא עשתה מה שהיא רוצה. עכשיו אתה משעבד אותה עוד פעם, למה אתה אומר השתחררה לי היד? אתה רצחת וגם ירשת, מה זה? מה התשובה? התשובה היא ששיעבוד, זה באופן עקרוני לגורם זר. כשאני אומר שהבית שלי משועבד לבנק, אז בגלל שהבנק הוא גורם זר, אני אגיד, הבית שלי משועבד אליי. זה לא שיעבוד. זה שלי, וגמרנו. אם היד שלי משועבדת לי, זה לא שיעבוד. זה תכלית החירות. ברגע שהיא עושה מה שהיא רוצה והיא לא משועבדת לי, אז היא משתעבדת, ואז היא צריכה להשתחרר. ולכן חז"ל אמרו, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אם יהודי יודע את האמת שהוא שלוחה של הקדוש ברוך הוא, אז אם הוא עושה את מה שהשם רוצה, אז הוא יד בריאה. אם הוא עושה מה שהוא רוצה, אז הוא יד חולה. אם בן אדם יש לו מלכות, שנייה, אם בן אדם יש לו מלכות, הוא משתמש עם המלכות להנאתו ולצורכו, אז המלכות שלו היא מלכות חולה. כן? וברגע שהוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא משתמש עם ההשפעה שיש לו בטבע, רק בשביל לקרב יהודים להשם יתברך, לא בשביל שיהיה לו מזה הנאה, באותו רגע המלכות משתחררת. וזה נקרא אשרך ארץ שמלכך בן חורין, שהמלכות היא בת חורין.
עבד השם הוא לבדו חופשי. עבד השם הוא לבדו חופשי.
נכון, זהו, זה בדיוק. עבדי הזמן הם עבדים. כן? וזה בחינת מרדכי. להיות גדול כמו מרדכי, שהוא תמיד היה גדול, גם בכל הסיפור, מההתחלה עד הסוף, הוא כל הזמן היה גדול. הוא היה יושב בשער המלך, הוא היה בסנהדרין, אחרי זה הוא היה ממונה מטעם המלך, הוא כל הזמן היה גדול, הוא עלה לארץ אז הוא היה גדול. יש דעה שמרדכי עלה לארץ, שזה אותו מרדכי, בין העולים מוזכר מרדכי. יש כל מיני, גם אגדות שמוזכר מרדכי, ויש מחלוקת אם זה אותו מרדכי או לא אותו מרדכי. לא ייכנס לזה עכשיו, על כל פנים, איפה שהוא מוזכר, הוא מוזכר כמישהו, לא כסתם איזה בן בלי שם, הוא תמיד, ואף פעם הוא לא משתמש עם הגדולה שלו בשביל עצמו. זה בחינת מור דרור. היינו, מור דרור, אתה קח לך סמים, איך כתוב שם, מור דרור לקנבון בסם, מחציתו 50 ו-200, זה בפרשת כי תישא, זה תמיד יוצא לפני פורים. השנה הזה יש עוד חודש, אבל תמיד יוצא ככה לפני פורים, אחרי פורים. ושם בפרשה מרומז מרדכי, הגמרא אומרת מרדכי מן התורה מנין, איפה מרומז מרדכי בתורה? שכתוב קר לך מור דרור, והתרגום מתרגם מור דרור מרא דחיא. דחיא זה טהור. תיקח מור טהור, מור זה אחד מהבשמים של השמן המשחה שם. דובר על שמן המשחה, לא לקטורת. אז מרא דחיא זה בערך המילה מרדכי. כאן הוא דורש מור דרור, אמר המהות, היינו המלכות, יש לה דרור וחירות. שלא להשתמש בה להנאתו לצורכו, לא לשעבד אותה לצורך האדם הפרטי, כי אם להשם יתברך. בבחינת והייתה להשם המלוכה. דיינו להשתמש עם המלכות לעבודת השם יתברך, דיינו להזהיר ולהוכיח את כל הנשמות שנכנעים אליו, כל אחד ואחד לפי בחינת המלכות שיש לו בדגליה ובדקסיה. יש להוכיח ויש להזהיר. ולהזהיר יש שתי משמעויות, וגם בלהוכיח יש שתי משמעויות. ולהוכיח יש משמעות מלשון תוכיחה, יש משמעות מלשון הוכחה. וכל אחד צריך לדבר אחרת. יש אנשים שמה שגורם להם לזוז זה כשהם מקבלים תוכחה. ויש אנשים שמה שגורם להם לזוז זה כשהם מקבלים הוכחה. כן? אנשים שכלתניים, הם צריכים על כל דבר, הם צריכים להבין. ואותו דבר בלהזהיר, יש מושג של ההזהרה, יש מושג של לזהור. ויש לפעמים שצריך לגלות את האור לאנשים, ולהאיר אותם באור. לתת להם להיות רגע אחד באור, למרות שזה מזויף וזה לא אמיתי, וזה לא... זה עוד לא המדרגה שלהם. ובדרך כלל אסור לעשות דבר כזה, להביא בן אדם למקום שהוא למעלה מהמדרגה שלו, אחר כך הוא חוזר ליום יום, אז הוא לא יודע שהוא לא היה שם באמת, אז הוא חושב שהוא היה והוא נפל והוא מתייאש והוא זה, אבל יש לפעמים שזה הדרך, שבשביל שבן אדם ידע מה לחפש, אז רגע אחד צריך להרים אותו למקום, והבן אדם שיש לו את האפשרות לעשות את זה, אם הוא מוצא בן אדם שזה מתאים, מתאים לעשות איתו את זה, הוא חייב לעשות את זה. וכל אחד ואחד, לפי בחינת המלכות שיש לו בדגליה ובדקסיה, כל אחד מאיתנו אחראי על בחינת המלכות שהוא קיבל. הן אם הוא מושל בביתו, צריך להזהיר ולהוכיח את בני ביתו, ואם יש לו ממשלה יותר, מותר עליו להזהיר יותר ויותר אנשים, לפי בחינת המלכות שלו. הרבה פעמים קורה שבן אדם, רואים את זה אצל, רואים את זה בציבוריות, רואים... מעניין, חזוני שאמר פעם, בקולי תמיד שומעים. אז שאלו אותו איך זה, אז הוא אמר, כי אני אף פעם לא אומר מה לעשות, אז תמיד שומעים בקולי. אף על פי כן, לא היה לו שום עמדה ציבורית. הוא היה בן אדם פרטי לגמרי. הוא לא היה רב שכונה. לא היה לו שום מינוי. איך אומרים? אף אחד לא יכול לפטר אותו כי אף אחד לא מינה אותו. אבל בפועל, אלה שהיה להם את המלכות ואת הממשלה וכולם שמעו להם, היו באים להתייעץ איתו. זה מציאות. אני זוכר את זה. כמה שהייתי קטן, הייתי כבר בן 9 כשהוא נפטר. אני הבנתי די טוב מה קורה. היה עודי צנום כזה קטן כפוף. ולמעשה כל חכמי ארץ ישראל היו מתייעצים איתו כל הזמן. זה המציאות. והם שמעו טוב טוב מה שאומר להם. זאת אומרת, יש מציאות לפעמים שבן אדם עכשיו יכל להיות מישהו יותר קטן שהיה אומר, מה אני צריך את כל הכאב ראש הזה? אני אגיד להם, תלכו לרב, יש פה רב, יש רב בשכונה. היה רב בשכונה. באותה שכונה שהוא היה חי, היה רב. תלכו לרב, הוא הרב, מה אתם רוצים ממני? אני כהלניק, מה? מה אתם רוצים ממני? אבל מה, אם האמת היא כזאת, אז לא צריך לשחק את הענב או את הזה, אלא לקחת אחריות. אם יש לך את הכוח, אתה יודע שלרב הם לא ילכו והם לא ישמעו לו, כי הוא באמת צריך הכל רב שכונה, ואתה יודע את המעלה שלך, וביהודי צריך לדעת את המעלה שלו. עכשיו, אני תפסתי דוגמה מאוד קיצונית, קשה ללמוד מדוגמה כזאת לחיים שלנו, אנחנו לא שם, אבל אנחנו צריכים לדעת שהגודל הוא לא במהות אלא הוא במצב. יש אחד שהוא עדיין, יש בן אדם גדול עם הרבה ירד שמיים והרבה רוח הקודש, יש אחד שהוא קטן יותר, בסדר. אבל כל אחד, הגדול לפי גדלו והקטן לפי קוטנו, כל אחד צריך לקחת אחריות בדבר שהוא טוב בו. כמובן, מצד שני, לא לקחת אחריות בדבר שהוא לא טוב בו. יש לפעמים בן אדם שיש לו דמיונות, הוא חושב שהוא יודע הכל. הוא חכם בכל דבר. וכולם צריכים לבוא לשאול אותו דווקא, זה הכי גרוע. אבל אם בן אדם טוב במשהו, אז במשהו, במה שחננך, זה הלשון של המדרש. כבד השם מהונך, אז כאילו ה' וח' מתחלפים לפעמים. כתוב שם, ממה שחננך. מה שהשם נתן לך במתנה, הוא לא נתן לך את זה רק בשבילך, הוא נתן לך את זה בשביל כולם. אפילו אם יהודי יש לו את הכישרון לגרום לאחרים לשמוח, כן, אז לפעמים אנחנו שוכחים, יש לנו את הכישרון, כמעט לכולם יש את הכישרון. אם בן אדם עושה סוויץ' במוח, אז הוא יכול לבוא עם כמה שהוא יכול להיות שמצוברח עד... הוא יכול לבוא ככה שכולם ישמחו, כשהוא ייכנס כולם ישמחו, רק יראו אותו כולם שמחים. זה בחירה, אחרי ככלות הכל זה בחירה. אז אם יש לו את הכישרון הזה, אז הוא חייב. לא נתנו לו את השמחה רק בשביל עצמו. וכשעושים יהודים שמחים, אז הם גם מתנהגים אחרת. וצריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות. היות שבמלכות יש את הסכנה הזאת שבן אדם ייקח את המלכות לעצמו, וכשבן אדם באמת, העצה שבן אדם לא ירצה לקחת את המלכות לעצמו, זה ללמוד הרבה תורה. אנחנו נראה את זה בהמשך, בסוף הקטע. זה נקרא להמשיך אורך ימים, על התורה כתוב אורך ימים בימינה, נכון? אורך ימים בימינה, זה כתוב על התורה. אז אם בן אדם לומד הרבה תורה, אז זה במקיף, זה מתקן אותו שהוא לא רוצה להיחס את המלכות לעצמו. מה שאין כן, אם הוא לא לומד תורה, אז הוא נמצא במוחין בקטנות, והוא מייחס את הכל לעצמו. יכול להיות בן אדם שיש לו כישרון. יש אנשים שנולדים אדמו"רים. באמת, לא אדמו"רצ'יקים שעושים כאילו. יש אנשים שיש להם את התכונה להנהיג. אבל אם הם לא לומדים תורה, אסור להם לגוע בהנהגה. כי אם בן אדם לא לומד תורה והוא מתחיל להנהיג, אז זה מיד, הוא לא רואה גדולה מול העיניים. אין לו פרופורציות. אז הוא חושב שהוא באמת משהו, ואז הכל הולך לקליפות. והוא הופך להיות סתם, הופך להיות בעל גאווה, וזה... צריך להמשיך אריכות ימים לתוך המלכות, שלא תהיה בבחינת הרבנות מקברת את בעליה. אם בן אדם, מה?
אני רציתי לשאול בהקשר הזה.
אני לא שומע.
יש... אנחנו רואים במציאות שגם לפעמים אנשים שלומדים הרבה תורה...
שגם יהודים שלומדים תורה...
לומדים הרבה תורה.
זה לא תעודת ביטוח.
כן, זה לא תעודת ביטוח.
זה לא תעודת ביטוח. אני לא התכוונתי גם להגיד שזה תעודת ביטוח. אבל זה מאפשר. זה מאפשר את המלחמה מול היצר הטיפשי הזה של הגאווה. אבל אם אין את זה... תחשבי על בן אדם שכולם סוגדים לו. הוא נסחף גם כן. התורה נותנת לו עוגן במשהו אמיתי, ואז הוא כאילו, יש לו את הפרופורציות. כשהייתי ילד, אז זכיתי ללמוד כמה שנים עם הסבא שלי. הוא היה רב גדול, הוא היה אדם גדול באמת. לפני מלחמת העולם הראשונה כבר כתב שוטים, ארצות אחרות. היה אדם גדול, אז הוא סיפר לי, לא יודע למה הוא סיפר לי את זה, הייתי ילד בר מצווה. לא יודע למה הוא סיפר לי את זה. אני לא הבנתי, אבל כנראה היה לו בזה איזה כוונה. הוא סיפר שהוא היה, תקופה מסוימת הוא התגורר בערי הקרפטים. זה היה סיפור, המשפחה הייתה צריכה לברוח מרוסיה, זה סיפור, התגורר בערי הקרפטים. היום זה טריטוריה... רוסית או אוקראינית או משהו, אבל אז זה היה אוסטרו-הונגריה, זה היה של הקייזר האוסטרי, ושם היה, מבחינת היהודים שגרו שם, זה היה טריטוריה של חסידי ויז'ניץ. היה שם עיר שהייתה כולה ישיבה של ויז'ניץ, הייתה שם עיירה שכולם היו חסידי ויז'ניץ, בדבליה. מי שמכיר את ההיסטוריה של ויז'ניץ, אז זה כן, זה כמו שאומרים, אני יודע, ויטפסק או משהו כזה, זה עיר כזאת מובהקת, והיה את האדמור, בוויז'ניץ הוא עוד היה, אחר כך הוא היה בגרוסוורדיין, אבל היה אדמור, והיו הנסיכים, היו כל מיני בני דודים, והיו ביניהם אנשים קדושים, והיה שם איזה אחד שהוא היה, הוא נשלח לזה, הוא היה רב, הוא היה תלמיד חכם גדול, והוא נשלח לכהן ברבנות באיזה עיירה, באיזה כפר, אזור כפרי של אנשים מאוד פשוטים, והם מאוד נדבקו בו, והם נהיו חסידים שלו, הוא... לא יודע אם זה היה בחיי אביו, בחיי דודו, הוא נהיה כאילו אדמור של איזה המחוז. ואז הוא מספר לי, הסבא מספר לי, אני ישבתי עליו חזק, ואני הורדתי לו את האף. היינו חברים, הורדתי לו את האף. ואם לא אני, החסידים שלו היו עושים ממנו עבודה זרה ממש. הוא אמר לי את הלשון, הוא אמר לי, היו עושים ממנו אלוקה. כך הוא אמר. הוא אמר את זה בהי, לא בקוף, כמו שאני אומר. כי זה אלוהים אחרים. אמר, אם לא אני, הם היו עושים ממנו אלוהה. ואני ישבתי והורדתי לו את האף, אז הוא קיבל פרופורציה, וזה כבר היה אחד עם כושר לרבנות, והוא ארגן מחוז שלם, והוא היה יהודי צדיק. אבל כשכולם סוגדים למישהו, אז קשה לעמוד מולו. צריך חבר טוב, צריך איזה קוצקר. לפעמים צריך, אין מה לעשות. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה, בג' צריך להמשיך ארוחת ימים מתוך המלכות.